שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 471 של רוורסים פלטפורמה.
רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
אהלן אהלן.
מה נשמע? וברוך הבא גל.
תודה רבה.
היום אנחנו ב-30 באפריל 2024, ואנחנו הולכים לדבר על מלא נוטיפיקציות. אבל, קצת לפני זה, אנחנו מתכבדים לארח היום את גל. גל עובד בחברת פלוס 500, ודיבר אצלנו בכנס לא מזמן, אז קודם כל, מוזמנים לבוא ולראות את ההרצאה של גל, מהכנס האחרון שלנו, זה נמצא בערוץ היוטיוב.
איך הייתה החוויה של לדבר בכנס?
מדהימה. רציתי גם להגיד את זה, שאם יש איזה מישהו בך שמאזין ומתלבט אם להגיש לשנה הבאה, זה לגמרי חוויה מטורפת. זה גם היה כנס ראשון שדיברתי בו כהרצאה. מדהים.
עכשיו אתה עושה פרומו, כאילו למודרטורים שלנו אין מספיק תכנים לעבור עליהם. אבל הכל יקבל בברכה.
כן, תודה על המחמאות ותודה על זה שהיית. ובעצם המטרה שלנו היום זה קצת להרחיב. להרחיב מעבר להרצאה שהייתה שם, אז לא חובת צפייה, אבל מומלץ לצפות בהרצאה, ואחר כך גם להקשיב, או לעשות את זה בסדר הפוך. אבל קצת לפני שנעשה את זה, קצת עליך גל, ספר לנו מי אתה, מאין באת ולאן אתה הולך.
אחלה, אז אני גל, עובד היום בפלוס 500, נשוי ואבא לשתיים, במשרה מלאה, ובעצם לפני שהתחלתי בפלוס 500, עבדתי גם קצת בתעשייה הביטחונית, אחרי שהשתחררתי מקבע, ועוד איזשהו גיחה לעולם המחקר בעולמות של קומפיוטר ויז'ן, קצת רחפנים אוטונומיים שעלו לה כותרות לא מעט בתקופה האחרונה, ונסיבות קצת פחות משמחות, ובעצם בשלוש שנים האחרונות אני עובד בפלוס, ומוביל שם את תחום הקומוניקיישן, נוטיפיקציות כמו שאמרת.
נוטיפיקציות, תכף נברר מה זה, ופלוס 500, למי שלא מכיר כמה מילים?
אז פלוס היא בעצם קבוצת פינטק גלובלית.
רגע, פלוס זה בקיצור, שזה כבר השם האמיתי?
לא, זה בקיצור, פלוס 500. קבוצת פינטק גלובלית, שבעצם מפתחת פלטפורמות שונות למסחר מקוון בשוק ההון. אנחנו חברת B2C, כלומר, המוצר משווק ללקוחות פרטיים. אנחנו היום עם למעלה מ-25 מיליון לקוחות, סדר גודל של 500,000 אקטיבים בכל רגע נתון. החברה עצמה הוקמה ב-2008, והיום בעצם חברה גלובלית נסחרת בבורסה הראשית בלונדון, ואנחנו עם רישיון פעילות בלמעלה מ-50 מדינות, כולל אגב גם בישראל. הרגולטור מפקח שלנו כאן בישראל, הוא הרשות לניירות ערך, ואני מניח שעוד ניגע בנושא הרגולציה בהמשך, כי זה מן הסתם משפיע גם על עולם הנוטיפיקציה.
כן, כלומר מי שרוצה להשקיע בשווקי ההון, זה המקום, או שיש פה איזשהו משהו יותר ספציפי?
אז בגדול, רוב הקהל הלקוחות שלנו הוא בעצם מה שנקרא day traders, זאת אומרת, זה לא בהכרח אנשים שעכשיו קונים מדדים ושוכחים מהם, אנחנו בעצם זירת המסחר שמאפשרת את הפלטפורמה הזאת.
תרגום חופשי וממש לא מהימן, day traders זה כאלה שקונים במשך היום ומוכרים במשך היום, לא מחזיקים לאורך זמן, כלומר כאלה שלפחות אמורים לדעת מה הם עושים, ועושים את זה מאוד במהירות. אוקיי,
מעולה. רוצים לעשות את זה מאוד במהירות.
כן, כן. זאת אומרת, לא כאלה שעושים את זה מהצד, אלא כאלה שזה ממש העיסוק היומיומי שלהם בלסחור. אוקיי, אז בכנס דיברת, בוא נעשה אולי קצת ריקאפ של על מה דיברת בכנס. דיברת על נוטיפיקציות בסקייר. איפה זה פגש אותך, הפעם הראשונה?
אז אולי רגע לפני שנדבר על איפה זה פגש אותי, בעצם נדבר רגע מבחינת זאת אומרת, המערכת שלנו, מערכת הנוטיפיקציות שלנו, היא לא עוד איזשהו מערכת נוטיפיקציות נחמדה, שאיזשהו חברה מפתחת כאיזשהו פיצ'ר צד נחמד. בכלל, בעולמות המסחר המקוון, נוטיפיקציות זה נתיב קריטי, גם בגלל אופי הפעילות שלו, וגם מבחינת בעצם איך שהלקוחות תופסים את הפיצ'ר הזה, את הכלי הזה. זה יכול להיות החל מפעולות סטנדרטיות של לקוח עושה, כמו עכשיו הוא פותח פוזיציה, או מחליט למשוך או להפקיד כסף, אז הוא מצפה לקבל מן הסתם איזושהי אסמכתה מיידית על הפעולה שהוא ביצע, אבל מעבר לזה גם לקוחות יכולים להגדיר לעצמם לדוגמה התראות שונות במערכת, עם כלי מסוים שמוקבים אחריו עלה מעל סף מסוים, בין אם זה המחיר שלו או אחוז השינוי שלו, והם מצפים לקבל בזמן אמת את אותן נוטיפיקציות. וזה כמובן בלי שבכלל נגעתי בתוכן השיווקי, או כל מיני דברים אחרים שאנחנו מעבירים באמצעות המערכת הזאת.
כלומר, זה כלי עבודה, זה לא סתם איפה היה, יגיע אימייל חדש, אלא...
בדיוק, זה ממש נתיב קריטי אצלנו במערכת, ולכן גם בעצם המשמעות והחשיבות שלו אצלנו, כשאנחנו מסתכלים על כל המערכות השונות שבעצם מרכיבות את הפלטפורמה של פלוס 5.
כן, כלומר, א', שלא תתפספס נוטיפיקציה, ב', שתגיע מהר.
שתגיע נכון, אנחנו לא רוצים להגיע עם כל מיני פלייס הולדרים למשתנים כאלה ואחרים.
אתה אומר, קרה.
קרה, קרה, בהחלט קרה.
מקרים שקרו.
איפה זה? לא אצלנו כמובן.
לא, אבל על גבי איזה מדיום הנוטיפיקציות האלה עוברות.
אוקיי, אז מבחינת המדיום, או שנקרא בשפה יותר רשמית, נקרא לזה cross-channel orchestration, בעצם כל המבנה שאנחנו נדרש לתמוך בהודעות האלו, אז אנחנו מדברים על הודעות שנשלחות במספר ערוצים, channels בעצם, זה יכול להיות ערוצים בתוך הפלטפורמה, אם זה הודעות האינאפ בתוך האינבוקסים, האינבוקס שלנו, הודעות פופ-אפ שאנחנו מקפיצים, אבל זה יכול להיות גם בחוץ לפלטפורמה, אם זה הודעות פוש, עבור תוכן שצריך לעבור בצורה מיידית ומהירה, או למשל ערוץ האימייל או אס-אמס או וואטסאפ, בעצם כל סוג של תוכן שאנחנו מעבירים, יש לו את הערוץ המותאם והרלוונטי ביותר עבורו, אגב גם הרגולציה לפעמים מכתיבה לנו איזה תוכן צריך לעבור באיזה ערוץ, או בכמה ערוצים שונים, זה מבחינת אופן ההפצה, מבחינת התמיכה בפועל, אז הפלטפורמה שלנו נתמכת במספר רחב של קליינטים, זה יכול להיות מכשירי מובייל, טאבלטים, סמארט וואצ'ים, וגם כמובן דסטופ או ווב, אז גם מערכת הנוטיפיקציה, אז בעצם צריכה לדעת לשלוח לכל אותם מכשירי קצה את ההודעות.
ויש גם איזשהו API או SDK שעליהם אפשר לצרוך את ההודעות?
אז בעצם מערכת הנוטיפיקציה שלנו רוכבת על מספר ספקים שונים שבסוף הם אלה שנגיד שולחים בפועל את המייל או את ה-SMS וכן הלאה, בסוף אנחנו כאילו בנינו איזשהו מערכת שלנו על בסיס אותם APIs, אבל מבחינת SDK לא הבנתי כאילו
הכוונה. לא, אם אני, יש לי אפליקציה שלי, אני דיי טריידר או אני בנק לצורך העניין, או
נגיד רוצים להציג איזשהו ווידג'ט באתר ורוצים לקבל משם,
או שיש לי מערכת מסחר ואני מעוניין לקבל נוטיפיקציות ממך ולשמח הנוטיפיקציות האלה לפעול.
הבנתי את הכיוון. אז לא, אז המערכת שלנו בעצם היא מערכת שפיתחנו עבור עצמנו, אפשר עוד מדרגה לדבר על הייחודיות שלה ובעצם על האתגרים שהיא הציבה לנו, אבל היא מערכת שמיועדת עבור הפלטפורמה של פלוס 500, אנחנו לא משווקים את זה כקוד פתוח או משהו כזה.
לא, לא, כקוד פתוח.
לא, אבל זה אפליקטיבי, זה נוטיפיקציות אפליקטיביות, אם אני מבין, נכון? זה לא פלטפורמה. זה לא במובן של בוא תתחבר לפלטפורמה הזאת ותקבל נוטיפיקציות על מה קרה בשוק.
בדיוק כמו שכדי לסחור במנוע המסחר של פלוס 500 פיתחה, אתה צריך בעצם להיות לקוח של הפלטפורמה, אז אותו דבר, אתה צריך להיות לקוח של הפלטפורמה כדי לקבל נוטיפיקציות מהמערכת.
אני יכול להיות לקוח של הפלטפורמה באמצעות אפליקציה שלי?
אפליקציה של פלוס 500.
לא, לא משנה.
לא, לא, אין פה סינדיקציה. זה B2C, כמו שגל אמר בהתחלה. כן. אוקיי, שאלת תם. זה לא בעיה פתורה? כלומר, SNS, חברים, כאילו, אתה יודע, עושים נוטיפיקציות בעולם.
אז כן, אז זה נכון. זאת בעיה, אני לא אגיד שהיא פתורה, זאת בעיה שנתנו לה מספר פתרונות אפשריים. בוא נדבר, בוא נרגע שנייה, נשים רגע את היסודות של מה מייחד את המערכת הנוטיפיקציות שלנו, ואז בעצם נבין למה היא לא באמת פתורה.
למה פתרונות האחרים לא מספקים פתרון ספקטור?
אז קודם כל התחלנו בזה שאמרתי קודם, שאנחנו משווקים למעלה מ-50 מדינות, בעצם יש לנו רישיון פעילות למעלה מ-50 מדינות מסביב לעולם. המשמעות של זה היא קודם כל ריבוי שפות, אנחנו תומכים בעצם ב-30 שפות בפלטפורמה, וגם כמובן מערכת הנוטיפיקציות צריכה לתמוך באותן שפות, זה בעצם מחייב אותנו לתוכן דינמי בצורה מאוד מאוד גבוהה, גם הטקסט עצמו מן הסתם צריך להיות מתורגם לאותה שפה של הלקוח, אבל זה גם משפיע מעבר לזה אפילו על הצורה שבה אנחנו רושמים את המספרים, התאריכים, השעות, בין תרבויות שונות גם הדבר הזה משתנה, אצלנו אנחנו מסמנים אלפים עם פסיקים, ויש מדינות שזה עם נקודה, וזה גם משליך מעבר לזה גם על כל נושא הטיימזון שהוא מאוד מאוד שונה. אם עכשיו צוות השיווק שולח קמפיין בנקודת זמן מסוימת, לצורך העניין 5 שעון ישראל, יש מדינות שבהם להעביר את ההודעה הזאת אפשר באותה שעה, אבל יש מקומות נשמע כמו אוסטרליה, שזה תהיה שעה קצת פחות לגיטימית להעביר בת ההודעה, ולכן גם נדרש פה איזשהו מנגנון של תזמון ההודעות בהתאם לטיימזון של הלקוחות. נוסיף עכשיו על הדבר הזה את סוגיית הרגולציה, שבעצם אין לנו אפשרות לקרוא כן, אותו
אבל לפספס. אבל פה דרך אגב בורגן הפריד, זאת אומרת זה לא רק מערכת נוטיפיקציות, זה בעצם CMS לנוטיפיקציות, נכון? מערכת ניהול תוכן לנוטיפיקציות, כלומר מתי לשלוח את הקמפיין, מתי בן אדם מתעורר וכל זה.
נכון, אז בעצם...
ואיך זה מפורמט.
כן,
בדיוק.
כן.
אז בעצם כל עולם הקומוניקיישן הוא מרכיב, הוא מכיל כמה מערכות שונות. בראש ובראשונה אנחנו תומכים בהודעות מערכת, שזה בעצם... כל מיני רכיבים שונים אצלנו בפלטפורמה, אם זה מערכת המסחר, או מערכת ההפקדות, או הכספים, דברים כאלה, בעצם פונות אל מערכת הנוטיפיקציה, יש לנו איזשהו קליינט שהסרוויסים השונים במערכת בעצם התמיעו אצלם, והם פונים ואומרים, תשלח עכשיו נוטיפיקציה ללקוח. אלה הודעות, מה שנקרא הודעות מערכת, הודעות מיידיות שצריכות לעבור ללקוחות. אבל המסה העיקרית היא בעצם הודעות, בין אם אלה קמפיינים שיווקיים, שגם אגב מערכת הקמפיינים המערכת שפיתחנו אצלנו, בין אם זה קמפייני ריטנשן, קונברז'ן וכל העולמות האלה, שבעצם מחלקת השיווק בוחרים לפנות ללקוחות מסוימים, ואז יש בבת אחת מסה של הודעות שצריכה לעבור לאותם לקוחות. אבל בעצם העניין היותר מעניין ומאתגר, גם עליו דיברתי באיכות בכנס, הוא נושא של אירועי שוק. אנחנו מתמודדים בשוק ההון, השוק בעצם הוא מאוד מאוד תנודתי, אנחנו מן הסתם לא יודעים לצפות מה יקרה למניות, כי אם כן אז כנראה שהיינו עושים דברים אחרים לחלוטין, ובעצם ברגע נתון יכול להיות לנו עכשיו איזשהו אירוע, שאנחנו, לדוגמה מה שקרה עם פייסבוק או עם אינווידיה בחודשים האחרונים, אנחנו בעצם יש איזשהו אירוע שמטריף את כל השוק, ואנחנו בעצם רוצים כמערכת מסחר לאתר בזמן אמת את אותם אירועים, לאתר את הלקוחות, שזה אתגר בפני עצמו, איזה לקוחות האירוע הזה עשוי לעניין אותם, ואז בבת אחת, ברגע אחד, להעביר להם את ההודעות האלה אל הלקוחות. אנחנו מדברים פה על מיליוני הודעות שעוברות בפרקי זמן של שניות בודדות. ברור לך, כמו אמרנו קודם, הקהל יעד הוא דיי טריידרס, זאת אומרת אנשים שהם רוצים לקבל את ההודעה כמה שיותר מהר ולבצע פעולה כמה שיותר מהר.
כן, זה לא שהם יקראו את האימייל שנייה אחת מאוחר מדי, הם יכולים להפסיד לזה הרבה מאוד כסף, ואולי אתם תפסידו אותם בתור לקוחות.
ולכן זה גם לא יהיה אימייל, זה יהיה פוש, הודעת אינאפ בתוך הפלטפורמה.
כן, זאת אומרת, יש פה חשיבות משמעותית לדחיפות בחלק מהמקרים. כמו שאמרת, במקרים אחרים, אולי קצת פחות. בסדר, וכשאתה אומר סקייל, על איזה סקייל אנחנו מדברים?
אז כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על מיליוני לקוחות. מה שנקרא רף העליון או הבעיה שהגדרנו לעצמנו לעמוד בה מבחינת הספים, אנחנו נוראים על כ-10 מיליון נוטיפיקציות שנשלחות, עכשיו נוטיפיקציה זה לא בהכרח 10 מיליון הודעות שונות, אלא 10 מיליון הודעות שנשלחות בערוצים שונים, דוגמה אותה הודעת מרקט איבנט שדיברנו עליה קודם, תשלח בשני ערוצים לפחות, ואם אתה בכלל לקוח שיש לו גם מובייל וגם ווב, אז אתה גם תקבל לכל אחד מהקליינטים שלך את ההודעה הזאת, אז אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 10 מיליון הודעות שעוברות ברגע נתון, בזמן
ברגע נתון?
זאת אומרת, ברגע שמתכבד ההחלטה לשלוח 10 מיליון הודעות ללקוחות, אז מבחינת הזמנים שאנחנו עומדים בהם,
הברסט
הוא 10 מיליון הודעות, אנחנו מדברים על סדר גודל של עד 10 שניות, בעצם של טיפול באותם הודעות.
קצת יותר מתרומות לקבר רחל.
קצת. גם מבחינת הסקייל שנדרש.
כן, זאת אומרת, throughput של כמיליון הודעות בשנייה, בסדר, אבל זה כשיש לך איזשהו פיק, אבל לא כל היום הוא כזה.
נכון, וזה אגב, משהו שאני גם נוגע בו בהרצאה, זה בעצם בגלל שכמו שאמרת, רוב הזמן זה לא קורה, אבל באותם רגעים אתה לא יכול שזה לא לתמוך בזה, אז בעצם גם הארכיטקטורה צריכה לתמוך בדבר הזה, ולתת בעצם מענה גם לאותם ברסטים, אבל בלי הצורך הבזבזני, עכשיו להשקיע מלא חומרה או משאבים, כדי שהדבר הזה ירוץ למשך כל שעות היום.
שזה אתגר, זאת אומרת, אם זה כל הזמן היה מיליון בשנייה, אז היית יכול להגיד, אוקיי, זה הסטייבל סטייט, מזה אני מרוויח כסף, אז פה אני גם משקיע כסף, אבל אתה לא יכול. אם זה קורה לך פעם ביום, אתה לא רוצה להחזיק צי של מכונות, רק בשביל הפעם הזאת ביום.
השאלה אם אתה יודע מתי זה הולך לקרות, ותוך כמה זמן אתה צריך להעלות את הקפסיטי.
אז אני לא יודע, כי אם הייתי יודע, אז היה מצוין, אבל אני צערי לא יודע.
אולי בחלק מהמקרים, נגיד קמפיינים, זאת אומרת, דברים כאלה מתוכננים, אתה יודע, אבל
אז קמפיינים כן, אבל קמפיינים הם אולי גם קצת פחות מעניינים, כי רובם הם לא נדרשים להעברה מיידית ללקוחות, ולכן יכול גם למרוח אותם מציר הזמן. הבעיה שלי היא עם הודעות שהן גם מצד אחד מהירות, כמו הודעות מערכת, אבל בווליומים של קמפיינים. זה בעצם הבעיה שלי. כי אם אני רגע שנפריד את הנוטיפיקציה של שני סוגים מרכזיים, יש את הודעות המערכת, ההודעות שמצד אחד צריכות לעבור מאוד מאוד מהר, אבל בדרך כלל הכמויות שלהם יהיו הרבה יותר קטנות, בטח אם זה כאלה שמותרגות מפעולות שהלקוח מבצע. מן הצד השני, יש לנו את הנוטיפיקציות שהן, הקמפיינים השיווקיים, שהן בעצם כמויות מאוד מאוד גדולות של בקשות, אבל אפשר לפרוס אותם על ציר הזמן, כי הן לא תחופות לרגע אחד. אותם מרקט איבנט שדיברנו עליהם קודם, אותם אירועי שוק שאנחנו לא יודעים לצפות, הם בעצם גם וגם, הם כן. גם מיידיים, והם גם בכמויות גדולות.
אוקיי, אז אחרי שהבנו את הצורך, והבנו את האתגר, הרבה מהארכיטקטורה וכל הסיפור נמצא בהרצאה, ואנחנו לא נחזור על כל זה, זאת אומרת, זה גם בווידאו זה קצת יותר קל לראות, כי יש שקפים והכל. אבל בואו נתחיל מהרגע של אחרי. אוקיי, סיימת את ההרצאה, מה קרה אז?
אז קודם כל הרגשה מטורפת. זה אני חייב להגיד. בעצם סיימתי את ההרצאה, ולא כל כך ידעתי איך אנשים יוכלו את זה. בסוף, הצגתי פה את מערכת הנוטיפיקציה שלנו, שאוקיי, זה זה איזשהו, בעצם איזשהו תהליך אבולוציוני שאנחנו עברנו, אבל זה משהו שאנחנו עברנו, וכדי בעצם להמחיש אותו, אז הצגתי אותו סיפור באמת על אותם אירועי שוק. ולא כך ידעתי איך אנשים יוכלו, והאם יהיה לדבר הזה בעצם ביקוש והתעניינו, ומאוד מאוד הופתעתי מכמות הפניות, גם ברגע שאחרי ההרצאה, חבר'ה שניגשו אליי, או בהודעות שקיבלתי לאחר מכן, שבעצם הבנתי שהנושא של נוטיפיקציות כמערכת בכלל הוא משהו שמעסיק לא מעט חברות. אגב, גם היה מאוד נחמד לקבל גם אנשים שאמרו לי, שמעתי כמה דברים בהרצאה שלך ואנחנו כאילו נשקול לקחת את זה גם אלינו. אבל מה שבאמת פתח לי את הראש, זה העובדה שהצגתי איזשהו use case נורא ספציפי שלנו, market event, נורא ספציפי לשוק ההון, לתנדתיות שלו. ופתאום בשיחה ככה, שיחת מסדרון אחרי ההרצאה, ניגש אליי מהנדס שגם עובד בין היתר עם משרד הביטחון, על המערכת של פיקוד העורף, של ההתראות. הוא אמר לי, כמו שאתה לא יודע להגיד מתי יהיה לכם אירוע שוק ששב יכניס את כל המערכת לסטרס, אנחנו לא יודעים מתי יהיה מתח טילים שיכניס את כל גוש דן עכשיו למקלטים, וצריך להעביר להם הודעות פוש. גם בשיחה עם חבר שככה ראה את ההרצאה אחר כך ביוטיוב, הוא אמר לי, זה אולי גם קיים בעצם בחברות ששולחות פושים על אירועי כדורגל, נגיד. עכשיו קבוצה יפקיע גול, ועכשיו צריך לשלוח הודעות פוש למלא לקוחות. פתאום הבעיה שהצגתי היא הרבה יותר רחבה, כאילו ממה שאני חשבתי שהיא כזאת.
אז פה תרשה לי רגע לשים את כובע המודרטור. הרבה פעמים, באמת אנשים שדיברנו מקודם על הכנס ועל להגיש הרצאות, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על החוויה שלהם, על מה שהם למדו, על המוצר שהם פיתחו, על הטכנולוגיה שהם פיתחו, ואומרים, אוקיי, אבל זה נורא ספציפי. זה אני עשיתי כי הייתי צריך בפייסבוק משהו, זה אני עשיתי כי הייתי צריך בפלוס 500 משהו. וברוב המקרים אנשים באמת חושבים שזה לא מעניין אף אחד, אולי יש מקרים כאלה, אבל מצד שני יש הרבה מאוד מקרים שבהם קשה לך באמת לדמיין את מי זה הולך לעניין ותהיה מופתע לגלות שזה באמת הרבה הרבה יותר גנרי. וזה באמת ככה חוויה פותחת עיניים לבוא ופתאום לפגוש את האנשים עם use cases דומים, אולי קוראים לזה אחרת, אולי זה גול, אולי זה רקטה, זה לא בהכרח אירוע שוק, אבל כן, העקרונות הן אותם עקרונות, וזה באמת מאוד נחמד לבוא ולהיפגש עם אותם use cases.
האמת שגם המוח שלנו רגיל הרי לחשוב בתבניות, והוא רגיל לחשוב בתבניות של דברים שאנחנו מכירים.
זה בגלל שיש לך תבנית על המוח שלנו, אורי.
כן, וגם כשאתה מדבר על נוטיפיקציות של אירועי שוק, מישהו אחר שומע, כן, את הבעיה של, בעיה של פיקוד העורף, ו... כאילו, אל תניחו, אנשים באים עם התבניות שלהם, והם ייקחו את מה שאתם אומרים לתוך התבנית שלהם, וזה פתאום יהיה רלוונטי.
כן, כן. אבל מעבר לזה, גם אם אי אפשר לקחת את הפתרון שלך לצורך העניין, ולעשות לו, פשוט להשתמש בו כפתרון מדף, עדיין הרעיונות, העקרונות, יכולים להיות אותם עקרונות הדיזיין של המערכת. אז מה קרה אחר כך? זאת אומרת, באת ואמרת, אוקיי, אני הולך לכתוב פרויקט באופן סורס, אני הולך לעשות כסף מחברה ששולחת נוטיפיקציות, כאילו מה קורה אחר כך?
לא, אז בעצם אחרי ההרצאה, אז קודם כל, הרבה אנשים פנו, זה היה מאוד מאוד נחמד גם לשמוע, גם אגב, אנשים, בין אם זה מתוך התעשייה, עם חברות ששומדים בתעשייה ובאו לדבר איתי על זה, או בין אם בכלל אנשים במקומות אחרים שאמרו, רגע, אולי בעצם פתרון הזה או פתרון אחר, פתאום זה ככה פותח לי את הראש, במין הסתם הפתרון שלי זה מה שאני עשיתי, ולכן זה הכי טוב, ברור, אבל כמובן שיכול להיות אין סוף פתרונות אחרים שיכולנו לקחת ולממש, וזה ככה באמת גרם לחשוב מחוץ לקופסה קצת על דברים אחרים שאפשר לעשות ולקחת את המערכת הזאת, בעצם את העולם הזה של נוטיפיקציות ולפתח אותו למקומות נוספים, אפילו מבחינת המעטפת של של מי בעצם, מי ואיך משתמשים במערכת הנוטיפיקציה הזו האלה. היום בעצם הצרכן המרכזי שלנו במערכת זה אותם קמפיינים שיווקיים, אבל אם עכשיו בעצם הגענו למצב שבו מערכת הנוטיפיקציות יודעת ברגע אחד לטפל בהמון המון בקשות מאוד מאוד מהר, אז עכשיו אפשר לשים את הפוקוס רגע שנייה על צעד אחורה, על איך אנחנו משפרים את בחירת התוכן שאנחנו שולחים ללקוחות, איך אנחנו בכלל משפרים את המנגנון של בחירת הלקוחות עבור אותם קמפיינים שיווקיים. יש פה בעצם אינסוף אפשרויות בעולם הזה, והוא גם מאוד מאוד כלכלי. אנחנו רואים את זה בניסויי A-B טסטינג ובשבועות מקבוצות ביקורת של אותם קמפיינים שיווקיים, שיש פה הרבה מאוד כסף שאפשר להכניס
בין זה. מה שבא לרמדנו, אולי זה לא תגלית גדולה, אבל שלפעמים הטכנולוגיה היא enabler לקונטנט. זאת אומרת, אם לפני זה יכולת לשלוח נגיד עד 1,000 נוטיפיקציות בשנייה, אז היית חוסך ולא היית עושה שום A-B טסטינג או שום כזה. ברגע שיש לך את הטכנולוגיה, אתה יכול בעצם לפתח תוכן שלוקח, שמשתמש בזה.
עם האוכל בא התיאבון.
כן. עכשיו, שוב, אנחנו לא ניכנס לכל הדיזיין וכל הדברים שהיו בהרצאה, ושוב, מוזמנים ללכת ולראות את הוידאו, אבל אולי נדבר על דברים שלא הספקת להגיע אליהם בהרצאה. למשל, איזה כיוונים ניסיתם ללכת אליהם ובסוף התחרטתם? איזה דברים, נגיד, הפלייבוק או פתרון הספר, לכאורה, נתן פתרון, אבל גיליתם שלא.
אוקיי, אז בוא נדבר על הטעויות, כי היו גם כאלה, צריך להגיד בכנות. באמת אני מתחבר למה שאמרת בסוף עם הפלייבוק, אולי בעצם הטעות הראשונה שעשינו זה הפלייבוק סולושן. בעצם אני קצת מדבר על זה גם בהרצאה, על הפתרון הראשון שבעצם עשינו, לא ניכנס פה עכשיו לפרטים הטכניים, אבל בעצם יצרנו מעטפת אחת, notification service, שמכיל בתוכו את כל הלוגיקות שאנחנו צריכים בשביל לתמוך בדרישות המוצר, עם כל מה שדיברנו קודם, רגולציה, בנייה של תוכן וכן הלאה. ובנינו אותו בעצם על בסיס שני עקרונות מרכזיים. קודם כל, כמובן תמיכה במולטי אינסטנס, בתצורה של אקטיב-אקטיב, ואז בעצם כדי לתמוך בזה אנחנו, כל אינסטנס כזה הוא בעצם סטייטלס, וכמובן זה נותן, מאפשר לנו בעצם high availability, אם עכשיו אחד האינסטנסים יקרוס מכל סיבה שהיא, יהיה תמיד את הסרוויסים האחרים, וככה אנחנו בעצם יכולים כל מהן לוודא שהמערכת תהיה למעלה, שום מידע לא יאבד והכל יהיה בסדר. בפועל, כשעלינו לפרודקשן והעומס התחיל לעלות ולגדול עם הזמן, בין אם זה כי הלקוחות, כמות הלקוחות בעצם גדלה, או בין אם זה כי היוסקייסים השתנו, אז פתאום ראינו שיש סוג של יחס לינארי כזה בין כמות המידע שאנחנו צריכים בעצם לתת לו מענה ברגע אחד, כמות הבקשות, לבין כמות המשאבים שאנחנו נדרשים בעצם להקצות כדי לעמוד באותם עומסים. ואז בעצם הגענו למצב שבו מערכת נוטיפיקציות שלנו רצה על כמות משאבים כמו מנוע מסחר, וזה כבר ממש לא infinite scale, וזה כבר ממש לא cost effective, וזה כבר ממש לא משהו שאנחנו יכולים להרשות עצמנו בעצם להמשיך לתחזק ולעבוד איתו.
כן, כלומר זה עומד בספק, במובן של אוקיי, זה highly available, אבל זה עולה המון. כדי לתחזק את זה.
בדיוק, עכשיו יבוא הרי ויגיד, אוקיי, אבל בסדר, בוא נחזיק את רוב המערכת, עם רוב המשאבים כל הזמן, אבל אז, בדיוק מה שדיברנו קודם, אם האירועי שוק האלה יהיו עכשיו במשך 10 או 20% מהזמן, 80% מהזמן שילמתי המון כסף ללא צורך. אז בעצם הבנו שהפלייבוק סולושן, אותו סרוויס אחד שעושה את העבודה כמו שחשבנו או קיווינו שהוא יעשה, פשוט לא עשה כמו שצריך, ונדרשת פה בעצם חשיבה מחודשת על הארכיטקטורה, ואז עשינו פירוקים ודברים, וזה כבר מופיע בהרצאה. הטעות השנייה שהייתה לנו, קשורה לנושא השרידות, הרזיליאנסי בעצם של המערכת. כמו שאמרתי קודם, אנחנו התבססנו בעיקר על ה-availability. זאת אומרת, תמיד אמרנו עצמנו, לא משנה מה יקרה, המערכת תמיד תהיה למעלה, תמיד יהיה לפחות אינסטנס אחד שיגבה, והדבר הזה באמת היה נכון, רק כשהגיע אותו עומס, המערכת לא קרסה, וגם אף אחד מהאינסטנסים לא קרס. מה שקרה בפועל, זה שפלואים מסוימים, בעיקר הפלואים הסינכרונים, אלה שצריך עכשיו, הסרוויס, לתת עכשיו תגובה מהירה, נגיד עכשיו לקליינט שפותח את המערכת, ללקוח, סליחה, שפותח את האפליקציה, ורוצה עכשיו לקרוא תוכן בתוך האפליקציה, אז הסרוויס לא היה זמין, כי הוא היה עסוק בהמון בקשות אחרות, והפלואו הזה בעצם נתקע. אז במקרה הזה אין לנו פה בעיה של high-availability, פשוט יש לנו flow, איזושהי קומפוננטה שלמה, שפשוט לא מגיבה מספיק מהר. והמשמעות כאן היא פגיעה אפשרית בחייבת הלקוח.
כלומר, זה בעיה של throughput? נוצר איזשהו צוואר בקבוק במערכת הזאת?
כן, בדיוק. המערכת באופן שבו היא תכננה בהתחלה, בעצם ברגע שנגיע עכשיו ורס של בקשות, אז המערכת התעסקה רק בזה, ואז בעצם יש איזה סוג של מעגל vicious cycle כזה, שבעצם נוצר עכשיו עומס של בקשות, עכשיו המערכת מקבל את הבקשות האלה, שולחת אותן, נוצר בעצם עומס של כתיבות במערכת, הלקוחות מקבלים את ההודעות, נכנסים לפלטפורמה כדי לקרוא, נוצר עכשיו עומס של קריאות, כל לקוח קורא את ההודעה, אנחנו צריכים גם לסמן שההודעה נקראה, נוצר עוד פעם עומס של עדכונים, שבעצם איזשהו מעגל כזה שכבר מזין את עצמו.
דרך אגב, רואים את זה הרבה פעמים במערכות מפוזרות, אני בטוח שראיתם את זה גם באוטבון, ברגע שנוצר איזשהו פיילר, אז נוצר כדור שלג, הרבה פעמים, vicious cycle, כמו שאמרת, כי אז יש יותר עומס על נגיד אינסטנסים אחרים, ולפעמים צריכים כזה, ואז אולי אינסטנס אחד בדיוק עלה, כי רצית לעשות scale up, ונוצר יותר עומס על הדאטאבייס. בקיצור, זה איזשהו vicious cycle, שלפעמים עושה יותר נזק מאשר תועלת. אז כן, לצאת ממצבים כאלה, זה לגמרי לא טריוויאלי.
פתאום אנחנו, דיברנו על מערכת ששלחת הודעות, פתאום אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, רגע, מה קורה עכשיו? עכשיו לקוח מבצע, נכנס לפלטפורמה, מנסה לקרוא הודעות, הוא לא מצליח. מה עושה כל לקוח טוב שמבצע פעולה והיא לא מצליחה? עושה אותה עוד פעם, ושוב ושוב. ופתאום אנחנו משפיעים על חוויית הלקוח, בצורה שבכלל לא היינו אמורים להשפיע עליה. ולכן גם נושא השרידות, בעצם איזושהי טעות בהתחלה שלא התייחסנו בעצם להי ולבידיות כחזות הכל, וזה ממש לא זה. אז זה עוד איזושהי טעות ככה שלמדנו תוך כדי
דרך. דרך אגב, אם למי שיצא לקרוא את ספר ה-SRI של גוגל, הם מדברים שם נגיד על availability, ושם אחד הדברים העניינים שהם אומרים, אולי זה לא, שוב, לא גילוי גדול למי שמכיר, זה ש-availability זה לא בינארי. זה לא שזה למעלה או למטה. זה באחוזים, זה יכול להיות למעלה ל-99.9% מהיוזרים, או 99.9% מהזמן, ותמיד להשיג עוד אחוזון קטן, זה הרבה 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 יותר עבודה, מאשר להשיג את האחוזון הקודם, ותתכננו את האבילביליות שלכם לפי זה, כלומר, אין טעם לדבר על 100% אבילביליות, כי זה אינסוף כסף, אינסוף משאבים, אבל כן להציג איזושהי מטרה ריאלית, כי זה משהו שהוא לגמרי אפשרי, בין אם זה מבחינה גיאוגרפית, מבחינת מספר היוזרים, מבחינת אחוזי זמן.
האם תסתכלו על ההרצאה של יונתן זוסמן מאותו הכנס, אז הוא מדבר על מערכת של throttling, שאתה בעצם, כדי להשיג availability, אתה מוריד מהאיכות או לצורך העניין מההכנסות, אבל אתה יודע שאתה עושה את זה לזמן מסוים כשאתה בפיק ומוכן לוותר טיפה על הכנסה, עוד מנגנון לא בינארי ל-availability.
כן, אז נגיד אני חשבתי על זה כשהזכרת, שאמרת שאוקיי, יש נוטיפיקציות שצריכות עכשיו לצאת, ויש קמפיין שזה בסדר, זה לא נורא גם אם יוצא בעוד 5 דקות. נגיד היום המערכת שלכם יודעת לתעדף את העומסים האלה?
אז בעצם יש לנו priority queue כזה, שלתוכו נכנסות כל הבקשות שמגיעות ברגע נתון, ובעצם הוא מסדר אותן לפי עדיפויות, כמובן התוכן השיווקי מתועדף פחות מהודעות המערכת, בטח התוכן הרגולטורי או דברים כאלה, אז כן, אז אנחנו תומכים בזה.
כן, אוקיי, דרך אגב מבחינת deployment, אתם ככה משתמשים ב... חומרה שלכם, ענן, מולטי-ריג'ן, איך זה כאילו, איך זה
פרוס? אז זה משתנה, תלוי על איזה קומפוננט אנחנו מדברים במערכת, ספציפית על המוטיפיקציות. אז כן, אנחנו מדברים בעצם על VM'ים שיושבים ב-GCP. אגב, אחד השיקולים גם בגלל הווליום המאוד מאוד גדול שיש על המערכות האלה, גם הפרדנו אותם מן הסתם מהקלאסטרים של מנוע המסחר, כדי שלא משנה מה יקרה מן הסתם, אנחנו לא עכשיו נתום לקריס את מנוע המסחר מן הסתם. ולכן הוא יושב ב-GCP, יש לו VM'ים שלהם, כל אינסטנס כזה גם יושב על VM'ים, זאת אומרת, כל סוג של קומפוננטה שונה במערכת, אם זה ה-Write, אם זה ה-Fanout, ה-Read, אני מרחיב על זה בעיקר בהרצאה, אבל כל אחד הם יושב בתוך VM'ים שלו, וגם הקלאסטר של ה-RabbitMQ, שבעצם אותו message broker שאנחנו עובדים איתו, גם הוא נפרד מכלל המערכת.
כלומר, יש גידור במובן הזה שאם רכיב אחד נכנס לאיזשהם צרות, אחרים לא בהכרח סובלים. זאת אומרת, הם עלולים, כן, אבל לפחות מניתם את זה כך שהם לא בהכרח יסבלו. טוב, אתם עוד עובדים על זה?
אז מערכת המוטיפיקציות אנחנו כבר פחות, היום אנחנו בעיקר במות של תחזוקה, אנחנו כן בעיקר מנטרים ועובדים על המערכת, מבחינתי שאם דברים יקרו, או פתאום אותם ספים שהגדרנו לעצמנו.
תקבלו מוטיפיקציה, מה הבעיה?
בדיוק. אז אנחנו כן השקענו המון המון בתקופה האחרונה במוניטורינג ואובזרבביליטי למערכת הזאת, כדי שאם יקרה משהו אנחנו נדע. ועכשיו אנחנו מתעסקים באמת בעיקר במעטפת, כמו שאמרתי קודם, לנסות לאפטם את קהל הלקוחות ואת התוכן שאנחנו בעצם שולחים בפועל ללקוחות, ופחות את מנגנון השליחה עצמו.
אוקיי, אז תודה רבה. היה מעניין.
תודה רבה.
שוב נזכיר, זאת אומרת, הדיזיין הטכני של המערכת, זה משהו שאנחנו לא מעברים פה בפודקאסט, אבל כן ממליץ ללכת ולראות את הוידאו ואת כל שאר הוידאוים של הכנס, מיד אחריו. אז תודה רבה גל, אולי ככה לסיום, אז אמרנו פלוס 500 בחיפה.
כן, אז אנחנו יושבים בחיפה ויש גם סייט בתל אביב. אבל ההדקווטר יושב בחיפה, והאמת עוד פעם, כשאנחנו מסתכלים רגע על מבט מה קורה בעתיד, אז באמת אנחנו נכנסים בתקופה שאנחנו נכנסים גם לשווקים חדשים, כולל אגב השוק האמריקאי, ולכן גם זה מן הסתם יביא איתו עוד אתגרים, גם בעולמות הקומיוניקיישן שאני מוביל, אבל בכלל בכל עולמות הפיתוח, ולכן אנחנו מגייסים המון 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 משרות, בין אם זה משרות פיתוח, אבל גם בכלל למשרות אחרות, אז כל מי שככה מאזין ומחפש אתגר מעניין בעצם להשפיע על מיליוני לקוחות במוצר שלנו, מוזמן להגיש קורות חיים ולהצטרף אליו. אני קצת משוחד, אבל שווה.
אתה עוד שם. טוב, תודה רבה. אז פלוס 500, גם בחיפה וגם בתל אביב. תודה רבה גם.
תודה רבה.
להתראות.
תודה לכם.